תקציר הפרקים הקודמים. קצת, זאת אומרת, הפעם החלטתי, כמו שאמרתי, להקדים את הדיון לקריאה, כי אני חושב שאחרת אי אפשר היה לגמולה. אז בעצם, באופן סכמטי, מה שראינו זה שהתפיסה הראשונית, בחרתי בתיאור של בעל העיקרים, התפיסה הראשונית הייתה שאי אפשר בכלל לתאר את הקדוש ברוך הוא פרט להתייחסות לעצמותו, זאת אומרת לזה שהוא קיים ושהוא אחד, ותיאורי פעולות שלו. ואחר כך הרמב״ם בא והוסיף עוד את האפשרות לתאר אותו עצמו, אבל בתיאורים שליליים ולא חיוביים. דיברתי על זה שכשמסתכלים בהגדרה הפשוטה של תארי שלילה, זה מעורר כל מיני בעיות, זה נראה קצת אפילו כמעט ריק מתוכן.
איך נכנסתם?
היה פתוח. נעלו שם למעלה?
כן.
פתחת?
כן.
יש פה... יש פה גם. יש לכם? אז הרמב"ם מוסיף את התארים, את האופן השלילי לתאר אותו, כשעל פניו, כשמדברים על ההגדרה כפשוטה של תארים שליליים, זה נראה מאוד בעייתי. השאלה היא, מה ההבדל בין לומר שהוא רחום לבין לומר שהוא אכזר? גם רחום וגם אכזר לא שייך לומר לגביו, ולהגיד שלא נכון שהוא לא רחום, זה אותו דבר כמו להגיד שהוא רחום. מה ההבדל בין האמירות האלה? או מה, ניסוח אחר של שאלה היה, מה ההבדל בין החכמים לטיפשים? כן? מה החכמים יודעים שהטיפשים לא יודעים? שניהם לא יודעים שום דבר על הקדוש ברוך הוא, הם אולי יודעים מה הוא לא, אבל בעצם הוא לא הכל. אז באיזה מובן אלה יותר חכמים מאלה בידיעת האלוקים שלהם? ואז אמרתי, ניסיתי להגדיר כמה אופנים של שלילה. דיברנו על שלילת עיון עיון באלף, ועל שלילת ניגוד, זאת אומרת, כן, אחד ואפס, או אחד מול מינוס אחד. ואמרתי ששני אלה כנראה לא מספיקים כדי להבין לאיזה שלילה הרמב״ם מתכוון, ולכן היה צריך להגדיר משהו שלישי, קראתי לו שלילת הפשטה. זאת אומרת שאנחנו בעצם משתמשים בתיאורים שהם מדי מוגשמים, והמטרה של השלילה היא לא להפוך את התיאור, לא לעיין אותו באלף ולא להפוך אותו, לבחור תיאור מנוגד, אלא להפשיט אותו. זאת אומרת, להגיע לאיזשהו ניסיון לתאר באופן חיצוני את מה שיש בפנים. ההפשטה במובן הזה זה כמו, כן, כמו הפשטה של בגדים. זאת אומרת, כשאתה מוריד את הבגדים, אז אתה מגלה מה יש מתחתם או מאחוריהם. אז אתה מסיר את הלבושים, התיאורים האלה הם באיזשהו מובן לבושים של הקדוש ברוך הוא, ובעצם המטרה היא דרך הלבושים לנסות ולומר משהו על מה שמאחוריהם. אבל על מה שמאחוריהם אי אפשר באמת להגיד משהו, אז כל מה שאתה יכול להגיד זה שזה אותו אחד שלובש את הלבושים האלה. שאלה הם הלבושים שלו. וזה בעצם אומר שאתה צריך לעשות איזשהו הליך של הפשטה כדי להגיע מהתיאור אל מה שבאמת התיאור רוצה לומר, וקישרתי זה למה שדיברנו בפעמים הקודמות על שירה, על זה שטקסט שירי, להבדיל מפרוזה, גם הוא בעצם פועל בצורה דומה. זאת אומרת, אתה משתמש במילים כאיזשהו תווך, כלבוש, אבל הדבר שאותו אתה מנסה להעביר בשיר הזה, הוא לא התוכן המילולי של המילים, או המשמעות המילולית של המילים, אלא איזשהו משהו שהמילים האלה איזשהו מלבישות אותו. ואתה צריך לעשות איזושהי פעולה של הפשטה כדי לנסות ולהגיע לדברים שחבויים מאחורי המילים, וראינו לזה דוגמאות גם בהקשר של התורה או של הגמרא, של לימוד, לימוד הלכתי, עיון הלכתי, שבעצם העיון ההלכתי הרבה פעמים הוא איזשהו סוג של תהליך של הפשטה או הליכה בדרך השלילה, לשלול כל מיני הסברים אפשריים, כשבסוף זה לא נכון לומר שאני נשאר עם כלום. הוא נשאר בלי הבנה, אלא שלילת ההסברים השונים שמוצאים בסופו של דבר משאירה אותי כן, באיזושהי דרך של הפשטה, עם איזושהי הבנה כלשהי כן לגבי הדבר עצמו. דיברנו על נתינת גט, השתמשתי גם בדוגמה הזאת של התנועה, המהירות ושינוי המצבים, כדי להבין את הדינמיקה דרך תיאורים סטטיים, ובעצם כל אלה זה משלים או ניסיונות להגדיר בצורה קצת יותר חדה למה אני מתכוון כשאני אומר שלילה מפשיטה. ולכן אם אני חוזר לענייני התארים השליליים, אז גם בתארים השליליים בעצם אנחנו עושים את אותה פעולה כמו שאנחנו עושים בעיון התלמודי שתיארתי. אנחנו מציעים כל מיני הגדרות, מבינים שהן לא באמת תופסות את הדבר, לא תופסות אותו במלואו, זה לא שהן לא קשורות אליו או שהן הפוכות לו, ממש לא, זאת לא שלילה במובן הזה, אלא הן לא תופסות את הדבר עצמו, אלא איזשהו לבוש שלו, ואנחנו צריכים לעשות איזושהי הפשטה עד שבסוף נשאר עם איזושהי הבנה. אנחנו נשאר עם איזושהי הבנה שכל פעם שננסה לתקת אותה לתוך מילים, אנחנו בעצם נגיע לניסוח שהוא לא, הוא לא זה. זאת אומרת, הוא לא הדבר עצמו. ולכן...
יכולים לעשות את ההפשטה?
כן, זאת המטרה של כל התהליך.
והפשטה אתה מגלה כאילו משהו שלא ידעת.
כן, זה מה שאתה עושה גם פה.
אנחנו יכולים למצוא משהו?
אתה יכול למצוא, אבל לא לנסח. זאת אומרת, זה בדיוק הנקודה, אתה צריך להפשיט, אתם יודעים, דיברתי מזמן, לפני שנים, דיברתי פעם על תקיעת שופר, בראש השנה. ואמרתי שתקיעת שופר, זה כמעט פסגת ההפשטה האפשרית. זאת אומרת, נגיד שיר, זה משהו שיש לו מילים ולחן. בסדר? אם אתה מפשיט את המילים, אתה נשאר עם לחן. מה קורה כשאתה מפשיט את הלחן? אז אתה נשאר עם איזשהו קול... שאין לו וריאציות, כן? אין לו צורה מיוחדת. אז הוא קול פשוט שהוא לא, רק הקול כשלעצמו, בלי שום מודולציה, בדיוק, זה המילה. בלי שום מודולציה. וזה תקיעת שופר. תקיעת שופר זה בעצם איזשהו סוג של הפשטה, שהמלאכה של הקדוש ברוך הוא בראש השנה נעשית על ידי תקיעת שופר. היא נעשית על ידי תקיעת שופר בגלל שהדרך באמת להמליך אותו זה להבין שלא מדובר פה במלוכה במובן הרגיל כמו שאנחנו מכירים בעולם שלנו. זה איזשהו סוג של משל שבשביל להבין מה באמת הדבר הזה אומר אתה צריך לעשות הפשטה. אבל ההפשטה הזאת אי אפשר לנסח אותה במילים, אי אפשר להלחין אותה נגיד במשל הזה של תקיעת השופר. אתה צריך להישאר עם הדבר שנמצא מאחורי המילים או שלובש את המילים האלה. אוקיי?
היה צריך לשתוק בכל רם.
בדיוק. בעצם היינו צריכים לעשות דקה דומייה. היינו צריכים לשתוק.
כל דומה דקה
שלנו. כן. רש"י הרי כותב. זה אגב, הרש"י הזה זה ממש אותו עניין. שממש אצל אליהו שם. שהוא חוזר לסיני. לא ברש השם, וברש הרש"י כותב שם. ששמעתי, יש קול יוצא מן הדממה.
אה, זה לא כותב שם שזה שיחה של... שיחת מלאכים או משהו בסגנון
הזה. לא, ככה, יכול להיות שיש שם משהו, שני פירושים, אחד מהם זה זה. שמעתי דינטישטמנט, לא יודע משהו, איזה מילה מלועזית כזאת, צרפתית עתיקה, שמעתי יש קול יוצא מן הדממה. כן, אלי מואר כתב פעם, כי יש דממה בתוך השערות, יש אור גנוז בחושך שנגוז, משהו כזה, אני כבר לא זוכר בדיוק את המילים. אז כן, זה בעקבות, אני חושב שזה מושפע מהרשי הזה. זאת אומרת, זה בעצם איזושהי טענה שאותו מסר כמו שדיברתי בשירה. זאת אומרת שהשערה, אתה צריך לעשות את ההפשטה ולהבין מה זאת הדממה שעומדת מאחורי השערה, ובעצם ההפך, להסתכל על זה מהצד ההפוך, זה לומר, בתוך הדממה יושב משהו. ואחרי שהפשטת את הכל, אין מילים, אין מנגינה, אין, שום דבר. אז אתה נשאר עם הדבר באמת, עם הדבר עצמו. אתה תשאלו, מה זה הדבר הזה? ברגע שאני אנסה לנסח אותו, במילים, במנגינה או באיזשהו אמצעי ביטוי, עוד פעם איבדתי. זאת אומרת...
עדיין אומר, דממה דקה. אתה מגדיר קצת את הדממה.
כן.
דממה דקה.
זה, לכן רש"י אומר שם, בדיוק לזה אני חושב שרש"י אומר שמתכוונים פה לא לדממה, אלא לכל שיוצא מן הדממה. זאת אומרת, שמי שמקשיב טוב לממה, יכול להבין שיש בתוכה משהו. דממה זה היעדר אפיונים. דממה זה, אצל החסידים הרי אוהבים לשאול, כן, אם העין ישנו או העין איננו. אני חושב שזה כבר אצל הפילוסופים היוונים שאלו את השאלות האלה. אבל באמת, הכתר, נגיד, כתר עליון בספירות, אז נקרא בלשון אחרת עין. עין באלף. עין. עכשיו, מה זה... זה סוג של משהו, מה זה עין? זה בדיוק הקול הזה שיוצא מהדממה. זאת אומרת, זה אחרי שאתה מפשיט את הספירות, זה אני קצת מפליג אולי, אבל בסדר, קצת עוד בספירות בעצם מה שמתארים שם זה היה אור אינסוף. אולי נדבר על זה בנושא הבא, אני תכנן נדבר על הצמצום, אז שם נדבר על זה קצת יותר. אבל היה אור אינסוף שהוא ממלא כל המציאות כולה, כך מתחיל עץ חיים של האריזה, ואז הוא מסתלק וחוזר חזרה איזשהו קו כזה לתוך החלל הפנוי שנשאר, והקו הזה פתאום מעוצב על ידי צורות שונות, כלים או ספירות. אתה יודע, ספירות זה בעצם תכונות שפתאום מתחילות להופיע בתוך הדבר האיולי הזה, האור אינסוף שהוא חסר כל תכונה. אתה יודע, התכונות זה אותו דבר שעושה לו מודולציה, כן, אותו דבר שעושה לו, נותן לו איזשהו גוון מסוים. זאת אומרת שאפשר, אפשר כבר להתחיל לתאר אותו, יש לו כבר איזשהם תכונות. עכשיו, כל אוסף התכונות האלה מתחיל מחוכמה. חוכמה, בינה, דעת, נצח, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד ומלכות. כן? אבל מעל הכל יש את הכתר. או כתר חוכמה בינה או חוכמה בינה דעת. זה שתי צורות לתאר את זה. מה ההבדל? חוכמה בינה דעת זה הלבושים. זה ספירות. כתר זה לא ממש ספירה. כתר זה הדבר שאותו הספירות מלבישות. כן? בשפה של הרייבד בפירוש ספר היצירה, אז הרייבד כותב שכתר עליון זה הרצון להתגלות. זה לא גילוי. ספירות זה כבר סוג של גילוי. הכתר עליון זה הרצון להתגלות. זאת אומרת, זה התוכנית. זה עדיין משהו היולי. זה תכונות היוליות. אפשר לקרוא לזה ככה אולי. להבדיל מהאור שהוא העצמות, הוא הדבר עצמו. בסדר? אז הגעתי בכל זה.
שתיקה.
כן, אז בדיוק, אז גם שם בעצם זה איזשהו סוג של ניסיון לעשות הפשטה. ופעם דיברתי גם על הרמה מפנו עם הקל וחומר, שעושה אנלוגיה בין י' ג' מידות של התורה נדרשת ל-י' ג' מידות של רחמים. שם השם כל רחום וחנון מצד אחד, וקל וחומר גזירה שווה בענייניו מכתוב אחד. פעם דיברתי על זה אולי בסודה שלישית, אני לא זוכר. אתם יודעים, בהגה של בריסק, בסוף, יש על חד גדיה. אז בחד גדיה כתוב 13 מדיה. אז תסתכלו בהגדות חסידיות, מה זה 13 מדיה? שם השם, כל רחום וחנון, ערך אפיים, ככה מפרשים, נכון? אצל בריסק, מה זה 13 מדיה?
ואיך אני יודע?
מה?
לא, חד גדיה. בחד גדיה?
באחד מי יודע, כן, סליחה. אחד מי יודע. ובהגדה של בריסק, מה זה 13 מדיה? קל וחומר, גזירה שווה, בעניין אב מכתוב אחד. זאת אומרת, עכשיו שם רב חיים מסביר לגבי הקל וחומר.
יש שם גם תורות שתהיה לתוך כדי, מוכרים כאילו לפרש גם מה זה כל מידה.
לא, לא, זה הוא אומר, מביא, הרי זה ליקוט. הוא מביא שם משהו שרב חיים כתב על קל וחומר, לא משנה, זה נעזוב את זה. אבל האנלוגיה הזאת, גם היסודה, פה אין אנלוגיה. את החסידים לקחו את זה והליטבקים לקחו את זה. אבל הרמ"א מפנו עושה אנלוגיה. הוא מוצא קשר בין השם למשל לבין קל וחומר. דיברנו על זה פעם, רוחמה בערך מה שמעליו וכולי. קל וחומר זה, לא, זה לעלות מהנמוך אל הגבוה. זה קל וחומר, נכון? ללכת מהקל אל החמור, נכון? אז אומר שכתר עליון, השם, זה השם הראשון, זה בעצם מצביע על מה שמעליו. לכן זה בעצם קל וחומר. דיברתי על זה שם, נתתי לזה קצת פירוש יותר מהודק, אני כאן רק אומר את זה באופן כללי. בכל אופן, אז כל אלה בעצם זה שהם תהליכים של הפשטה, אבל שבסופו של דבר ההנחה היא שאחרי ההפשטה אני נשאר עם משהו. לא שאם הפשטתי את הכל אז בסוף נשארתי בלי כלום. דיברתי על עקרון זהות הבלתי נבדלים של לייבניץ. נכון? שאומר שאם יש שני עצמים שיש להם את אותו אוסף של תכונות, אז זה אותו עצם עצמו. אמרתי שאני חושב שהוא טועה שם, בגלל שהוא מזהה את העצם ממכלול תכונותיו. אז לפי לייבניץ באמת, ברגע שאני אפשיט את כל התכונות מהעצם, אני לא אשאר עם כלום. אין בעצם שום דבר חוץ מאשר אוסף תכונותיו. אבל האמת היא שלא נכון, יש בעצם גם את בעל התכונות. אז יש את מי שנושא את התכונות על גביו, כן, שהן מאפיינות אותו. כשאני אפשיט את כל התכונות, אני אשאר עם הדבר עצמו. ובמובן הזה גם ההפשטות שאנחנו מדברים עליהן ביחס לקדוש ברוך הוא, הם גם כן תהליך דומה. בעצם בסופו של דבר אני משתמש בתכונות, ודיברנו על אהבה, כן, איך יוצרים קשר עם מישהו. דרך התכונות אנחנו יוצרים איזשהו קשר שלא אהבה לתכונות בהכרח, אלא יכול להיות אהבה לאדם שהוא בא על התכונות, ולכן אם בטל דבר אולי לא תיבטל האהבה, כיוון שהתכונות רק היו התווך שדרכו פגשתי את האדם, אבל את הקשר יצרתי לא עם מכלול התכונות, אלא עם בעל התכונות. והקשר הזה בסוף לא בהכרח כבר תלוי בתכונות. ואותו דבר עם הקדוש ברוך הוא, שאני אומר עוד פעם, אני חוזר לשלילת ההפשטה, שכשאנחנו מנסים ליצור איתו איזשהו קשר, או להבין אותו, אפילו ליצור קשר של אהבה, יראה וכדומה, זה תמיד צריך להיעשות דרך התכונות. ספירות בשפה של המקובלים, לא משנה, או התארים. לא,
אז אתה תגיע למצב שלא יראה אני אדם מוכן.
לא, אז אתה מפשיט את התכונות לגמרי, ואתה נשאר בסופו של דבר עם הדבר עצמו שאותו לא תוכל לנסח. בסדר. לא, מה זה לא יראה אני אדם וחי? כי על זה אני אדבר בפעם.
אני חושב שהוא הכוונה לראות בפועל.
ברור שלא.
אין לו דמות הגוף.
ברור שלא, יש לו תכונות, אבל.
אם לפי זה, אתה אומר שהוא... אתה לא יכול להגיע למצב שיכול להפשיט אותו לגמרי מכל הדברים ואז לראות את
ה... לא, הפשטה של הדבר, והפשטה של הדבר אתה לא רואה אותו בסוף אחרי שהפשטת אותו. כשאתה מפשיט את השולחן מתכונותיו, אתה לא נשאר עם משהו שאתה רואה.
אבל אתה מבין.
אתה נשאר עם משהו שאתה מבין. הבנה יש גם ביחס לקדוש ברוך הוא. הבנה יש גם ביחס לקדוש ברוך הוא. הבנה יש גם ביחס לקדוש ברוך הוא. זה בדיוק הנקודה שהרמב"ם אומר. אחרי שאתה מפשיט את התכונות, אתה כן נשאר עם איזושהי הבנה. זה ההבדל בין החכם לבין הטיפש. זאת אומרת, החכם מבין משהו. נכון שאי אפשר לצקת את זה לתוך מילים. זה, כי כל מילים תמיד מנסות לתאר את זה דרך תיאורים. אבל תיאורים לא באמת תופסים אותו. אתה לא באמת, כיוון שאתה לא יכול לראות אותו, כמו שאתה לא יכול, לא כיוון, אלא כמו שאתה לא יכול לראות אותו, אתה גם לא יכול לתפוס שום אספקט אחר שלו. למה? כי האספקטים שלו לא קשורים אליו כמו שהצבע הלבן קשור לשולחן. הצבע הלבן קשור לשולחן, הוא פשוט התכונה של השולחן. אוקיי? לעומת זאת, התכונות של הקדוש ברוך הוא, הן לא תכונות שלו כמו שהצבע הוא תכונה של השולחן. על זה אני אדבר גם בנושא הבא, כשנדבר על הצמצום. התכונות שלו זה אובייקטים. הן לא תכונות. ספירות, למשל, דברים כאלה, זה סוג של ישים. הצבע הלבן הוא לא סוג של יש. הוא תכונה של השולחן. היש היחידי שיש פה זה שולחן. יש לו תכונה שיש לו צבע לבן. אבל טוב הלב... לא, מה פתאום? טוב הלב של האדם זה יש? זה לא יש? זה מתאר את האדם, האדם הוא יש.
לא,
לא, בסדר, אני לא מדבר על זה. החומר של הצבע בסדר, הוא חלק מהשולחן. אני מדבר את הגוון שזה משדר, את האופי של הצבע. האופי של הצבע הוא לא סוג של יש, הוא תכונה של יש. בסדר? זה לא אותו דבר. טוב הלב הוא לא סוג של יש, טוב הלב מתאר בן אדם.
אי אפשר
לגוע בלבן. כן, לא רק לגוע, אפילו בלי לגוע, זה לא יש. זאת אומרת, זה לא סוג של יש, זה תכונה. אצל הקדוש ברוך הוא, התכונות שלו הן ישים. ולכן אי אפשר, אין לו תכונות באותו מובן של השולחן יש תכונות. הן ישים שיש להם איזושהי זיקה אליו, וזה נדבר בנושא הבא כשנדבר על זה. אוקיי, אז זאת בעצם פחות או יותר התמונה עם כמה תוספות נופך שהגענו אליה בפעם הקודמת. ומה שאני רוצה עכשיו זה לקרוא את הרמב"ם במורה, זה חלק א' פרק נ"ח והלאה. אני פה צילמתי שלושה פרקים, נ"ח, נ"ט וס"ח. זה קצת ממשיך אחרי זה, אבל זה בעצם עיקר הדיון. עכשיו, כאמור, זה לא תרגום של שוורץ. אין לי פשוט את הטקסט של שוורץ, ולכן לקחתי את מה שיש בפרויקט השו"ת, שזה נדמה לי של קפח, אני חושב, מפרויקט השו"ת. מה? אני חושב שזה של קפח, נדמה לי.
מה שוורץ? מה זה התרגום של שוורץ?
יש תרגום חדש, זה.
זה תל אביב, זה... מאוד מובלעת, זה נקרא כמו רומן, באמת.
חלק גדול מהקושי של מורה נבוכים זה פשוט השפה. עכשיו, זה מצחיק, כי השפה זה שפה של המתרגם, לא של המחבר. ואנחנו מתקשים בזה סתם כי השפה היא ארכאית. כי עוד לא היה מינוח מספיק עשיר, או בידיו של המתרגם, לא היה מינוח מספיק עשיר, והוא בטח רחוק מהשפה שלנו היום. ושוורץ עשה קירב את זה יותר לשפה שלנו.
בהקדמה יש הקדמה אדירה. הוא אומר שהיה עם מורו ורבו הרב קפח, שהוא לא עקבי בתרגום. פילוסופיה... זה מאוד חשוב, אם אתה רואה אותה מילה, זה צריך לדבר אותו רעיון.
כי קפח לפחות באופן מתיימר כן להיות עקבי, הוא אפילו מאיר, למטה.
הוא מוכיח, הוא מוכיח, עם כל הכל, הוא נורא מכבד אותו, בלי לדבר על כל הציבורים האחרים שהם לא עקביים והם מבינים את הקורא, זה מוסיף על הקושי.
הוא פרופסור בתל אביב.
פרופסור הוא בקורותינו בתל אביב.
אימפריאליסט. מתנחל בשייך מוניס. טוב. יותר עמוק מן הקודם, כתוב פה בכותרת. דע כי תארי השם יתברך בשלילות הוא התואר האמיתי. זאת אומרת, כן, התיאור הנכון, האופן הנכון לתאר את הקדוש ברוך הוא, זה לתאר אותו באופן על ידי שלילות, לא לתאר אותו באופן חיובי. אשר לא ישיגהו דבר מן הקל, ואין בו חיסרון בחוק הבורא כלל, ולא בשום עניין. זאת אומרת, כשאם מתארים אותו בתיאורים שליליים, אז לא פוגעים בו, לא מצמידים לו חסרונות, להבדיל מתיאורים חיוביים. אמנם תוארו בחיובים, יש בו מן השיתוף והחיסרון, מה שכבר בערנו, הוא כבר קצת דיבר על זה קודם. אז זאת אומרת, כשאתה מתאר את הקדוש ברוך הוא בתיארים חיוביים, אז יש פה שתי בעיות. א', אתה גורם לכך שהוא חסר. כי כל תואר זה באמת לא הדבר עצמו, זה עדיין חסר לעומת הדבר האמיתי. זה אגב, זה עצמו כבר אומר משהו על סוג השלילה שבה מדובר. כי היחס בין התואר לבין הדבר האמיתי הוא לא יחס של ניגוד. אלא היחס בין התואר לבין הדבר האמיתי הוא יחס של הפשטה. זאת אומרת, הדבר, התואר שבו אתה מתאר הוא עבה מדי או גס מדי מול הדבר האמיתי. שזה בדיוק אומר שהתהליך של השלילה הוא בעצם תהליך של הפשטה. הוא לא תהליך של ניגוד או של עיון. בסדר? אז כבר כאן אני חושב שאפשר לראות את זה. אני אומר שתמיד הבנתי את התארים השליליים במובנים ההם, ואז הסתבכתי וחשבתי שאין לזה שום משמעות. ואחרי זה ככה בסדרה הזאת פתאום הבנתי שאני חושב שתארים שליליים זה שלילה של הפשטה, ועכשיו אני חושב שרואים את זה ממש ברמב״ם. זאת אומרת, רואים ברמב״ם שלזה הוא התכוון באמת. ככה אני חושב.
נגדל אלוקים חי.
מה?
נגדל אלוקים חי, זה שלילי. אין לו דמות הגוף, אין לו
גוף, ואין
ואין
ואין. אבל כן, אבל השאלה...
אחד ואין יחיד.
אבל השאלה היא עוד פעם, אם תורת התארים השליליים, זה לא בדיוק תורת התארים השליליים, תורת התארים השליליים כתורה פילוסופית, היא כרוכה בכל מיני סתירות ופרדוקסים ובעיות, דיברנו על זה בפעם הקודמת. ואני חושב שאם מסתכלים על שלילה כהפשטה, אז זה פותר את הקשיים האלה.
העיון יש בו משהו?
מה?
זאת אומרת, השלילה והעיון.
אמרתי שזה קרוב לשלילה עיון. שלילת הפשטה זה סוג מסוים של עיון, אבל עיון זה ברוטלי מדי. זאת אומרת, עיון זה פשוט להעלים את הדבר. והפשטה זה לזקק אותו. לזקח אותו. אז הוא אומר פה שכשאני מתאר אותו בתיאור חיובי, זה שני דברים. יש בו מן השיתוף והחיסרון. מה זה הכפל הזה? החיסרון זה ברור, כי זה גס מדי. זאת אומרת, כן, צריך לעשות הפשטה בשביל להגיע יותר קרוב אל הקדוש ברוך הוא. אבל מה זה השיתוף? השיתוף...
המוסר הוא מופשט, לא, אני מתקשבת למה שאתה אומר. המוסר הוא מופשט כשאתה מתאר אותו באיזשהו
תואר. אם אני אומר שהוא טוב, אז להגיד שהוא טוב זה סוג של תיאור גס. כי טוב, כשאת חושבת מה זה טוב, את מדמיינת נגיד את הטוב שאת מכירה, זה כנראה תיאור גס מול מה שקורה אצלו. אצלו זה משהו מזוכח יותר, מופשט יותר. במובן הזה אני אומר שיש פה, יש פה איזשהו חיסרון, אוקיי? לתאר אותו בשפה אנושית זה חיסרון. אבל זה חיסרון, כן, אבל זה חיסרון לא... מה?
הוא עדיין אדם.
לא, בדיוק, הוא עדיין אדם. הוא עדיין אדם. ולכן במובן הזה כנראה לא יכול להיות אידיאלי לגמרי. אדם אידיאלי הוא לא יהיה אדם פשוט. החיסרון זה, אחד התארים המהותיים באדם זה החיסרון. אז בכל אופן, זה החיסרון.
זה לא בדיוק זה.
את לא יכולה לתאר בראש מה שנופל כלפי מעלה. כי נולדנו מאז ומתמיד שדבר נופל כלפי מעלה.
אתה אומר טוב.
לא בעיה, ואני מכירים. זה טוב, 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 עד ואין גבול.
טוב, אני חושב שצריך להפריד פה, אולי אני כבר אקדים, כי באמת זאת שאלה שעולה פה לכל אורך הדרך. אני אקדים רגע, דיברתי באחת הפעמים הקודמות על החדר של זוכרים שהפיזיקאית הזאת שיודעת את כל האופטיקה על בוריה, והשאלה אם היא יודעת מה זה צבע אדום. אז כמובן, והיא חיה בחדר שחור לבן, כן, והיא למדה את כל הפיזיקה עם כל הספרות והניסויים, הכל, היא אלופת העולם באופטיקה. היא לא יודעת מה זה צבע אדום עד שהיא לא רואה את זה, נכון? היא מבינה מאוד חזק מה זה צבע אדום אולי, היא מבינה שזה אורך גל מסוים ואופי מסוים של הגל, אבל צבע אדום, את התחושה של צבע אדום, היא לא מבינה למה זה מרגיז פרים, כן, דיברתי על זה, שהיא לא מבינה למה הצבע הזה מרגיז פרים.
זה היא כן יכולה להבין, אבל כשהיא יוצאת מהחדר אל העולם האמיתי, השאלה האם נוסף לה איזשהו ידע.
כן, זה צורה אחרת להגיד את זה.
אני לא יודע יותר מה הידע שנוסף לה, אבל כן נוסף לה.
כן, אבל היא אומרת, לא, אני חושב שהיא גם לא יכולה להבין למה זה מרגיז פרים. כי בשביל להבין למה זה מרגיז פרים, עוד פעם, אלא אם כן אתה מתאר את זה כתהליך מכני, אז נעזור, כן, שהאורך גל הזה פוגע באגף ההתרגזות של המוח, מעורר שם אלקטרונים, ואז אני נוצר כעס. בסדר, זה יכולה להבין. בכל אופן, אז לענייננו, כשאני, הרבה פעמים, כשאנחנו מדברים על טוב, יש לנו ציור מול העיניים של מה נקרא טוב. לא דווקא ציור במובן הוויזואלי, אלא, לא, מעבר לתחושה פנימית, משהו יותר קונקרטי אני רוצה לומר. זאת אומרת, אני מדמיין כל מיני סוגי מעשים, סוגי התייחסויות של בני אדם. זה לא הטוב.
זה אוסף של תמונות סטטיות.
בדיוק. זה הופעות אולי של הטוב. זה לא אידאת הטוב עצמה. מבינים? עכשיו, היחס בין הדבר לבין האידאה זה יחס של הפשטה. נכון? להבין מה זאת סוסיות על ידי התבוננות על סוס, זה יחס של הפשטה. נכון? להבין מה זה צבע אדום מתוך התיאור הפיזיקלי שלו, זה לא הפשטה, זה פשוט שני דברים שונים לגמרי. זה לא תהליך של הפשטה, היא תזקק את מה שאתה רוצה, לא תגיע להבין מה זה צבע אדום, מה התחושה של צבע אדום, בסדר? אז לכן יש פה סוגים שונים של מעברים בין הדבר שאותו אני תופס לבין הדבר עצמו, שהם הרבה פעמים תהליכים של הפשטה. התהליכים האלה זה בעצם החיסרון שעליו הוא מדבר כאן. כשאתה יכול להבין מה זה, כשאתה מדבר על מה זה טוב, אם אתה מדבר על אידאת הטוב, אני חושב שאתה יכול להגיד את זה אפילו באופן פוזיטיבי על הקדוש ברוך הוא. לא באופן שלילי. אבל כל מימוש של אידאת הטוב, כל מושג של טוב קונקרטי, זה, כן, זה כבר לא. זה כבר חיסרון, זה כבר גס מדי. כמו שדיברנו, אם אתם זוכרים על המהירות, כן? אז יש לו את הפוטנציאל לשינוי מקום, אבל שינוי מקום לא יהיה אצלו, או השתפרות לא תהיה אצלו. אבל פוטנציאל ההשתפרות ישנו שם, באופן פוזיטיבי, אני אומר את זה חיובית, לא שלילית. כלומר שזאת אמירה לגמרי מופשטת, זאת לא אמירה שכרוכה באיזושהי תמונה, באיזושהי ציור, תמונה עוד פעם, במובן מופשט, תמונה במובן של תיאור של דבר כלשהו. יש הבדל בין להגיד את ה... נגיד, שאני אומר שאורך הגל של הקדוש ברוך הוא שני אנגסטרם, אני יודע מה סתם, לא אמרתי בזה שום דבר שהוא מוחשי, לא אמרתי איך הוא נראה. אני אתרגם את זה למראה, זה צבע אדום, זה לא נכון להגיד עליו. אבל להגיד שאורך הגל שלו הוא כך, זאת אמירה מופשטת. להגיד שהוא אחד, זאת אמירה מופשטת. לא, בסדר, במובן אחר זה לא מופשט. במובן ביחס לצבע האדום זה דבר מופשט. זאת מתמטיקה, זה בסך הכל איזושהי אמירה מתמטית. בסדר? אז במובן הזה, זה כמו בהקדמה של המהר"ל לגבורות השם, אז הוא עושה שם הבחנה בין חכם לנביא. יש זה בהקדמה הראשונה. הקדמה השנייה זה מה שלמדנו על הניסים. אבל הקדמה הראשונה, אני חושב שזה בהקדמה הראשונה, אז הוא עושה שם ההבדל, הוא אומר, מה זה חכם עדיף מנביא? אז הוא אומר, נביא רואה עולמות רוחניים. יכול לראות את עולם הבריאה, יצירה, אצילות, לא יודע, עולמות גבוהים. אבל מה שהוא תופס זה מה שהוא רואה. אבל חכם, הוא לא רואה, הוא מבין. מה זה אומר? חכם יודע ששתיים ועוד שלוש שווה חמש. הוא יודע שהנגזרת של איקס בריבוע זה שני איקס. זה נכון בכל עולם. הנה, זה לא מוגבל.
הנביא גם לא רואה בחוש.
לא, הוא רואה את זה בדמיון, לא בחוש. לא משנה. אבל הוא רואה, זה סוג של...
לא בדמיון. הוא לא מצייר
תמונה. אבל זה עדיין סוג של הכרה, לא של חשיבה.
זה הכרה, כן.
במובן הזה אני מתכוון שאני אומר שהוא רואה.
גם אצל החכם... השלב ההכרתי
מאחורי
החשיבה הוא...
לא, החכם חושב, הוא לא, זה בדיוק ההבדל. החכם חושב, הוא יכול להבין אופי של עולמות עליונים, אבל להבין במובן האינטלקטואלי, זה לא לתפוס במובן ההכרתי, בדיוק כמו המתמטיקה והאור האדום.
זה כבר הכרתי. אחרי שהשלב השלב האנליטי, זאת אומרת, לא רק הניתוחי, אלא לתפוס את זה בצורה...
לא, אבל אין, אני לא תופס. אני יודעת שיש שם שתי ספירות, ושם יש שתי ספירות, אז ביחד יש ארבע ספירות במקום ההוא. לא תפסתי בזה כלום. כמו שאני יודע, זה את המתמטיקה של זה. זהו, את הדבר הזה...
אבל אני אגיד להסיק מזה על משהו שאני לא יודע אותו.
זה עדיין לא לראות. אם אני מסיק עוד פעם בכלים לוגיים. אם אני מסיק בכלים לוגיים, זה עדיין לא לראות. אני אעשה את החשבון המתמטי. עכשיו, החשבון הזה נכון לכל עולם, הוא לא מוגבל. הנביא מוגבל עד איפה שהראייה שלו מגיעה, כן, הראייה הרוחנית. זה בטווח הראייה שלך, תלוי מה עוצמת הראייה שלך. עד שם אתה תופס. החכם, ברגע שהוא תופס תובנה בחוכמה, היא לא מוגבלת בשום דבר, היא עד למעלה. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא אחד, אז הוא לא שניים. זה מתמטיקה, אחד זה לא שניים. אז את זה אני יכול להגיד עליו. ברגע שאני רוצה לדמיין מה זה אחד, ואני אשים מול העיניים ספר אחד, בן אדם אחד, לא יודע מה, ג'ולה אחת, אני יודע מה, זה כבר ניסיון לתפוס את האחד בצורה של הכרה, לא בצורה של חשיבה. הכרות לא שייכות שם. אז יש פה, אני חושב ש, נדמה לי, אני לא יודע אם זה הרבה מתכוון, אבל נדמה לי שאת זה, זה סוג מסוים של פשר להפשטה שעליה אני מדבר. ואת אם נעשה את ההפשטה, כן, ובדיוק עכשיו בעצם אני עוסק בעניין הזה בהקשר אחר, אמרתי שאני מתעסק באפלטוניות, האופי האפלטוני של התלמוד, עכשיו זה הספר הנוכחי שלנו ולא מידע, אז יש שם פרדוקס, בפילוסופיה האפלטונית יש פרדוקס שנקרא פרדוקס האיש השלישי. הפרדוקס הזה אומר כך, סיפרתי את זה? אוקיי, אז
לא הייתי, מה?
אוקיי, אני שפרסמי לי כנראה. לא, בקיצור, הוא אומר שיש אוסף של בני אדם, אתה עושה הפשטה, אתה מגלה צורת הבן אדם. בסדר? עכשיו, האידאה של הבן אדם. עכשיו, לפי אפלטון, האידאה זה סוג של יש. לפי אריסטו זאת הפשטה, היא לא באמת קיימת. זה רק תכונות. אנחנו קוראים לזה צורת האדם, אבל זה לא, אין דבר כזה. הצורה אף פעם לא מופיעה בנפרד מהעצם, שאותו היא מאפיינת. בסדר? ואצל אפלטון, האידאה זה סוג של יש. קיים. עכשיו, אומרים, טוב, היש הזה יש לו גם כן את התכונות של האדם. אז אם ככה, אז הוא גם צריך להצטרף לקבוצת בני האדם. ברגע שהוא מצטרף לקבוצה בני האדם, אז היא גדלה באחד. ברגע שהקבוצה גדלה באחד, צריכה להיות לה אידאה אחרת שמתאימה לה, כי לכל קבוצה יש אידאה שונה לפי אפלטון. אז עכשיו יוצאת אידאה שונה של בן אדם, ועוד פעם היא מצטרפת לקבוצת בני האדם וכו'. אוקיי? עכשיו, ההנחה שם, יש שם הרבה טעויות בפרדוקס הזה, ויש, לא תאמינו כמה מאמרים נכתבים על הדבר הזה, מאות מאמרים. זאת אומרת, עד ימינו, זאת אומרת, לא יאומן, זה פשוט אוסף של שגיאות, אני לא מצליח להבין איך אנשים נופלים בשגיאות האלה, אבל אחת השגיאות היסודיות ביותר, זה שזה לא נכון שלידיעת האדם יש את כל התכונות של הבן אדם. פשוט טעות. לידיעה אין תכונות. ידיעה זה אוסף של תכונות. לידיעה עצמה אין תכונות. ידיעת הגודל היא לא גדולה. אידיאת האדמומיות היא לא אדומה.
יש לו אולי תכונות, אבל זה לא התכונות האלה.
אולי, כן, נכון. יש לו תכונות מסדר שני. נכון. אבל לא התכונות שאותן, שהיא כוללת אותן. היא כוללת רשימה של תכונות, או אוסף של תכונות, אבל התכונות האלה לא מאייכות אותה. היא לא מאופיינת בתכונות האלה, אלא התכונות האלה כלולות ברשימת התכונות שמגדירות את האידאה הזאת. נגיד, להיות בן אדם זה להיות עם שתי רגליים, עם לב, עם ראש, עם רצון, עם לא יודע כל דברים כאלה. זה האידאה של האדם. האם לאידאה הזאת יש רצון? ברור שלא. להיות בעל רצון זה האידאה. אבל האידאה של להיות בעל רצון אין לה רצון. לבן אדם יש רצון, לא לאידאות. אוקיי? סתם, זו טעות קטגוריאלית פשוט. אז למה נזכרתי בזה? כי אז זה אומר שהתפיסה של האידאות היא באמת לא תפיסה חזותית. אם אני, זה נקודה עדינה, תשימו לב, זאת אומרת, כשאני חושב על אידאת הסוסיות, אני בעצם מדמיין סוס. אם אני רוצה להיות יותר מדויק ברמה הפילוסופית, אני צריך לרשום רשימה של תכונות, לא לחשוב על סוס. לרשום רשימה של תכונות, זה הדרך היחידה שאני יכול לתפוס אידאה. מי שרואה מול העיניים סוס אידאלי, לא רואה את אידאת הסוס. הוא רואה משהו אחר. אידאת הסוס היא לא סוס. זה רשימה של תכונות של הסוס. זה יש מסוג מופשט, אין לו מראה. הוא לא, הוא כולל את התכונה הזאת של להיות בעל מראה כזה וכזה. לא שהוא בא על התכונה הזאת, אלא הוא כולל את התכונה של להיות, זה מקביל קצת לכל מיני פרדוקסים בתורת הקבוצות.
אולי יש לו מראה, כי הוא יש.
מה?
אולי יש לו מראה, שיכול לראות היש הזה.
אולי יש לו מראה במובן אחר, אבל לא
אם הוא יש, אז אולי יש משהו שיכול לראות אותו.
לא, למרות שאני לא חושב, כי מראה בדרך כלל זה מה שתופסים בעיניי. זה נקרא מראה.
אותו חייזר שיודע לראות
נשים כאלה. לא, זה לא נקרא לראות, זה סתם שיתוף השם. זה נקרא משהו אחר. יש לו חוש אחר מהחוש הראייה שלנו. זה לא אורך גל שונה. אם זה היה אורך גל שונה, אבל עדיין אופטי, אני מבין. אבל זה אין שם. אין את התכונות האופטיות. זה לא... אז פה... בדיוק, עכשיו, תפיסה מהסוג הזה, לדבר על הקדוש ברוך הוא במובן של אידאות, אני חושב שזה אפשר. גם באופן פוזיטיבי, אפשר. אבל כשאני מתרגם את האידאות האלה, ואני בעצם לא רואה את הסוסיות, אני רואה את הסוס, אם אני ארשום במילים, בלי להמחיש לעצמי, גם לא במראה אגב, גם אם אני לא ממחיש במראה, אלא באופן אחר. אבל כשעברת ההמחשה, אז כבר עשיתי משהו שהוא לא חוקי, הוא גס מדי. אבל אם אני רק רושם תכונות בצורה לגמרי לוגית, זאת אומרת לא הכרתית, אלא מחשבתית גריידה, כמו המתמטיקה של הגל האלקטרומגנטי. אתה יכול לתאר את הפונקציה המתמטית של הגל האלקטרומגנטי. אין פה שום תפיסה במובן ההכרתי, במובן החושי. זה פשוט תיאור ריק.
מי שלא ראה סוס לא יבין מזה איך.
נכון, נכון. את אידיית הסוסיות אתה יכול להבין רק על ידי להסתכל על סוס. בסדר? אבל אין לידיעת הסוסיות אין את התכונות של סוס. ולכן...
אבל התפיסה הכרתית שיש לך בידיעת הסוס, עדיין אני יכול להגיד שזה שייך בי הכרה לתפיסה כזאת ועל הקדוש ברוך הוא, גם על האידאות, שאתה אומר שאפשר להגיד בצורה חיובית, ולא...
לא, אם תחשוב טוב על האידאה של הסוסיות, אז תראה שאני לא חושב ששייכת בזה שום הכרה. משום סוג שהוא. זאת רק תפיסה שכלית. זה לא הכרה. אתה מגיע לזה על ידי התבוננות בסוסים, אבל בסופו של... זה כמו שלא יכולה להיות לך הכרה במבנה המתמטי של הגל האלקטרומגנטי. נגיד שהפונקציה היא סינוס. בסדר? סינוס של kx פחות אומגה t. זה לא משנה. משהו כפול x פחות משהו כפול t. זה צורה של גל מתקדם. הוא אפילו לא מתקדם בדיוק, לא משנה.
זה הכרה לא חושית, אבל זה עדיין חלק מה...
לא, זה לא הכרה, זה חשיבה. לכן אני אומר, זה נקודה נורא מאוד עדינה, אבל אני אומר שצריך לשים לב טוב, כי זה מוקד העניין פה. ואת כשאני מגיע לפונקציה, הפונקציה לא מהווה הכרה של ה... בדיוק, זאת ידיעה, זה נעשה בשכל, לא בהכרה. ולכן אתה לא, אין פה שום אמירה על מה זה הגל הזה, או איך הוא נראה, או איך הוא נתפס. זה תיאור... פורמלי, רק לגמרי מתכנים הכרתיים, זאת חשיבה נטו.
כמו לדעת להשתמש
במוסחה. יכול לתרגם ספר אופטיקה למכתב בריין,
ועדיין,
והעיוור
שקרא אותו יקבל
100
בכל
המבחנים. כן, הוא אומר לי, נכון? אז לכן, נדמה לי שזה אולי משל טוב לעניין הזה של שלילת ההפשטה.
כשאתה מדבר על הידיעה בטוב, כשאתה מדבר גם על הרגשה.
אבל בדיוק, אבל זה כבר תרגום, לכן זה כבר, אז זה כבר לא ידעת הטוב. אז עוד פעם כבר תפיסה יותר עדינה או יותר מזוכחת של מה זה נקרא טוב. אבל ידעת הטוב זה בכלל לא נתפס בהכרה, זה רק במחשבה. זה לא הכרה, זה במחשבה. כי ידעה במהותה זה מה שמעבר לנתפס, זה הדבר שאותו תופסים. אז זה... אני מקווה שאני מצליח ל...
גם אם זה רק במחשבה, עדיין המחשבה שלך כלולה מכל מיני, לא יודע אם איך לקרוא להם, אבל דברים ששייכים בך בצורת החשיבה שלך בכלל. שאלה אם צורת החשיבה שלך שייכת בכלל על עצמות של הקדוש ברוך הוא, אם יש לך, אם זה רלוונטי...
על זה יש מקום לדון, אבל אני לא בטוח שלא. אני לא בטוח שלא. אני לא חושב שפה צריך בהכרח להגיד שלא. אני מוכן, לא רואה למה שזה לא יקרה. למה שאני לא אצליח לתפוס במובן האידאי, לא להכיר, אלא לחשוב. לחשוב את האידאה של הקדוש ברוך הוא. לא להכיר משהו בקדוש ברוך הוא.
זה אתה יכול להגיד רק אם אין לך משהו מוחשי. זאת אומרת, לגבי הסוס, לקחת את התכונות של הסוסיות. אבל ברגע שאתה רואה גם את הסוס, אתה מעביר את התכונות של הסוסיות לסוס, כי אתה ראית סוס. לגבי הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול לדמיין אותו. אתה יכול לתפוס אותו רק בידיעה. כי אין לך משהו
מוחשי,
אתה מרגיש עליו את האידאה.
ברור, אבל השאלה איך מגיעים לידיעה של האידאה שלו, זאת שאלה מצוינת, כי זה לא נעשה בתצפית. בניגוד לידיעת הסוסיות. אני לא דיברתי על השאלה איך מגיעים לזה. אני דיברתי על השאלה מה זה.
אבל אם אתה
אבל לכל אדם נורמלי, כך נראה לי, גם ברגע שיש לך את אידיאת הסוס, וראית את הסוס, אתה כבר לא תחשוב על משהו אחר.
אוקיי, ולכן בדיוק הרמב״ם אומר שצריך לעבוד על ידי תיאורים שליליים. אל תחשוב שיש בסוסיות משהו מן הסוס, נגיד באנלוגיה הזאת. למרות שאני לא יכול שלא לחשוב את זה, כי אני לא יכול להתנתק מהסוסים הקונקרטיים שאותם ראיתי. אבל עדיין אנחנו יכולים להבין שאידאה עצמה באמת זה שום דבר לא מהדברים שאנחנו מכירים. אנחנו לא נצליח לחיות את זה, זאת אומרת, זה תמיד מתחבר אצלנו בחזרה לחוויות הוויזואליות שלנו של מה זה סוס, אבל אני חושב שכן אפשר להבין, כמו אם עוד פעם, השדה אלקטרומגנטי זה דוגמה מצוינת. בשדה אלקטרומגנטי, כל אחד שלא למד פיזיקה יודע מה זה. זה פשוט, זה האור שאותו אתה רואה. כל אחד פוגש את זה כל הזמן. כשהוא מגיע לכיתה, ואז רושמים לו על הלוח משוואות ופתרונות ופונקציות גל וכל מיני דברים מן הסוג הזה. איך זה קשור למה שהוא רואה? הדבר הוא תיאור מתמטי שהוא אנלוגי באיזושהי צורה לתופעות שאותן אנחנו חווים. אבל הדבר הוא, אין בו שום דבר מן התפיסה הזאת, מחשבה. לחלוטין. אבל הוא לא נותן לך מאומה לגבי התפיסה מה זה שדה אלקטרומגנטי. מה שאמרנו, שמרי לא יודעת בכלל מה זה אור אדום, מה זה צבע אדום. אין שום קשר, גם בהפשטה היא לא תגיע לזה. זה לא... מהאור האדום אנחנו איכשהו מצליחים להגיע לתיאור המתמטי. מהתיאור המתמטי להגיע לאור האדום, לדעתי, זה בלתי אפשרי. אלא אם כן יש איזה יצור שבנוי אחרת מאיתנו, זה אני לא יודע, אבל לפחות לבני אדם נדמה לי שזה פשוט... זה לא שייך בכלל, זה בלתי אפשרי. זה לא... ולכן, אולי באמת זה משל טוב לעניין הזה של ההפשטה הדרושה. להגיע מהדבר אל האידאה לו. זה בעצם הנקודה. עכשיו, האידאה, כשאני אומר את האידאה, אני אומר משהו חיובי, לא שלילי. שימו לב, כיוון שהשלילה שבה אני נוקט כאן היא לא שלילת ניגוד, היא שלילת הפשטה. כשאני גומר את ההפשטה, עם מה אני נשאר? נשאר עם אידאה. את האידאה מותר לי להגיד על הקדוש ברוך הוא באופן פוזיטיבי. אני יכול להגיד עליו שהוא טוב וזה יהיה נכון. מה זה פיתה ענתי? זה יהיה נכון. אבל כשאני אתחיל לדמיין לעצמי מה זה טוב, זה מיד יתחבר לי כמובן, כמו שהסוסיות מתחברת לסוסים, הטוב מתחברת לי לסוגי מעשים, סוגי התייחסויות, סוגי בני אדם, סוגי חוויות או תחושות של טוב לב ורוע לב, ודברים מן הסוג הזה, וכאן כבר חרבתי. את זה אני צריך להפשיט. תבין, אני נשאר בעצם בסופו של דבר עם אפס הכרה. אבל לא עם אפס הבנה. זה לא אותו דבר. ואת עם ההבנה אני יכול להבין טוב מה זה סוס ומה זה גל אלקטרומגנטי, גם אם אני מפשיט לחלוטין את ההכרה. נגיד, אם מישהו יגיע, נגיד שהאנושות כולה הייתה מגיעה לגל האלקטרומגנטי מתוך תצפיות, ואחרי זה כולנו היינו מאבדים את חוש הראייה, אבל הידע היה נשאר. הידע היה נשאר, כולנו היינו מאבדים את חוש הראייה, לא היינו יכולים לתפוס שום דבר מה זה גל אלקטרומגנטי. בסדר? אבל הידע נשאר. אז, ונגיד לילדים כבר, שאלה שאפילו לא זוכרים מה זה לראות, כן? ואת אלה שכבר לא, אין להם מושג מה זה לראות. בסדר? ויש להם עדיין את הידע. אז הידע הזה, זה ידע שהוא נכון על הגל האלקטרומגנטי. אין בו מאומה מן ההכרה של, או הפגישה, המפגש החושי או ההכרתי, לנסות להבין מה זה גל אלקטרומגנטי, לא להבין בשכל, אלא לתפוס, לא להבין. לתפוס מה זה גל אלקטרומגנטי. לתפוס אי אפשר, להבין כן. לכן אולי, אני לא יודע, באמת פה יש מקום לדון, האם גם בהבנה צריך לעשות את אותו תהליך של הפשטה, וגם הבנה לא יכולה להיות לנו, או שהרמב"ם מתכוון לומר, לא, ברגע שתגיע רק לאידאה, בלי שום הכרה, חשיבה תאורה, את זה אתה יכול להגיד על הקדוש ברוך הוא, גם באופן פוזיטיבי.
כי כשאתה מדבר על הבנה, נגיד של גל אלקטרומגנטי, אתה מדבר על תכונות, אולי אתה לא מכיר, אבל כשמרי חושבת על האופטיקה, היא יודעת איך הוא מתנהג, איך הגלים התנהגו, היא יודעת כל מיני דברים קונקרטיים על אותו דבר שהיא לא מכירה. עכשיו להגיד את זה על הקדוש ברוך הוא ממש, זה באמת תכונות שאני לא מכיר אותם, אבל אני יודע התנהגות שלהם, זאת אומרת, אני יודע דרכי פעולה.
בטח, אתה יודע את פעולותיו, זה אפילו לפני הרמב"ם אמרו
שזה. אתה יודע, לא, בסדר, אבל זה לא סתם פעולות של השתלשלות, זה איך התכונות עצמם שלו בנויות לכאורה.
לא, לא, זה לא. זה לא איך התכונות בנויות, זה בדיוק. אתה מעביר את זה אותם להכרה, אני לא חושב שזה
נכון. למה, איך זה בנוי? אני מדבר על גל ועל אלקטרומגנטי, אני לא יודע איך זה נראה, אני לא מכיר, אני לא יודע אם דמיין, אבל אני יודע איך זה בנוי.
בסדר, מה זה איך זה בנוי? אתה יודע, כל מיני תכונות שלו במובן השכלי, לא תכונות במובן של איך זה נראה.
אבל אני מבין את המבנה. בסדר. להגיד את זה על הקדוש ברוך הוא, אתה יכול להגיד את זה, אבל לא יודע אם יש סתירה בזה, אבל אני נראה לי שאם זה...
אני לא בטוח בזה. לא, עוד פעם, אני לא יודע, אני לא בטוח בזה. לא בטוח בזה. שאלה עד איפה ההפשטה הזאת הולכת, בקיצור. האם אנחנו יכולים להישאר עם הבנות שהן שכל בלבד בלי נטולות הכרה, או שגם שם צריך לעשות איזושהי הפשטה נוספת? לא יודע.
אני לא יכול על ידי תיאורים שהם יהיו הכי פנטסטיים שבעולם, לגרום במוח של האדם את מה שגורם, נגיד, גל. למשל... צבע אדום זה צריבה במוח, זה כמו שאני מעקר חשיש.
זה בדיוק ההבדל בין הכרה להבנה.
אני חשיש הוא הכי אידיאלי, וכל הנוסחות להסביר לי מה ראי, לא יתנו לי את התחושה של לצרור חשיש. אין דבר כזה.
ראיתי כאן
שזה צבע. אם היינו אוכלים עם נוסחות לעשן חשיש, זה היה פותר הרבה בעיות. חוק הקנאביס היה אפשר לפתור הכל.
הצבע האדום זה צריבה במוח שגורמת לי לראות את הצבע.
כן, זה ההבדל בין... זה ההבדל בין תפיסה להבנה, בדיוק. תפיסה במובן של להכיר זה לא אותו דבר כמו להבין. זה חכם ונביא, מה שאמרתי עם המהר"ל שם.
כל מה שקשור לקדוש ברוך הוא, אני יכול רק...
להבין ולא להכיר.
רק להבין בלבד, לא...
רק השאלה אם איזו אומר להם, יכול להיות שאפילו לא להבין. אולי גם צריך להמשיך את ההפשטה עוד
הלאה. אני עושה קירוב, אני לא יודע, אני מניח, פשוט כמו, אנחנו מדברים פה על אינסוף, זאת אומרת, שאותו גם אני גם לא מבין, אבל אנחנו מדברים פה על קירובים לדעתי.
אולי, אני לא בטוח, זה בכלל.
אני לא יודע.
אני לא בטוח, אני חושב שההבנה, אני חושב שההבנה יכולה להיות, אני לא יודע, עקרוני. טוב, לא יודע, זו שאלה.
למה אתה
יותר להרוויח בניתוח? דיברנו על זה כבר בפעמים הקודמות, כי ברגע שזה ריק
מתוכן,
להיות מהחכמים, כן, א', ברגע שהדבר שבו אתה מאמין הוא ריק מכל תוכן, אז במה אתה מאמין? הוא מסיים את הפרק האחרון, הוא מסיים את הפרק האחרון במשל הפיל המפורסם שלו, את פרק סמך, קיים את המשל הזה.
אתה מאמין? נשאר לך האינטואיציה הזאת שאינטואיציה שלא
יודע... והמשל בו, כן. והמשל בו, יש לכם? והמשל בו שאדם שמע בשם הפיל וידע שהוא בעלי חיים. הוא ביקש לדעת צורתו ואמיתתו. ואמר לו, התועה או המתאה, הוא בעל חיים, בעל רגל אחת ושלוש כנפיים, עומד בעמק הים, גשמו בהיר, ולא פנים רחבים כפני אדם, וצורתו ותמונתו, וידבר כאדם, ופעם יעוף באוויר, ופעם ישוט כדג. ואיני אומר כי זה צייר הפיל חילוף משהו, כן, שהוא טעה בתפיסת הפיל, ולא שהוא מקצר בהבנת הפיל. אבל אומר שזה הדבר אשר ידמהו בזה התואר, בדוי, שקר, ואין במציאות דבר שהוא כך. אבל זה דבר נעדר, קרא לו שם דבר נמצא. כי אוזניה נפלאה וסוס אדם וכו'. אז בקיצור, זה לא פיל בכלל מה שאתה מדבר עליו, זה סתם דבר שלא קיים. אז להאמין במשהו לא נכון ביחס לקדוש ברוך הוא, זה פשוט לא להאמין. זה, כי אתה מאמין בדבר הלא נכון, בדבר הנכון אתה לא מאמין, זאת אומרת זאת הטענה שלו בעצם.
טוב, okay. אבל הוא אומר שהתכונות זה הדבר.
Huh?
זה להגיד שהתכונות זה הדבר.
נכון, זה... פה יש לי איזשהו ויכוח איתו בעניין הזה. עוד פעם, תלוי, יש תכונות שהן באמת אולי מהותיות לדבר. וזה כן אפשר לקבל.
אני יכול לראות דברים אבל ועדיין, אם יכול להיות הדבר בלי אף תכונה, אז אני יכול גם לטעות בתכונות ועדיין שישאר הדבר.
לא, הוא לא יהיה. הוא לא יהיה בלי התכונות המהותיות. הוא לא יכול להופיע בלי התכונות המהותיות. אז זה נכון שהוא לא התכונות המהותיות, אבל הוא לעולם לא מתואר בלעדיהן.
לא מתואר, זה לא אומר
שהוא לא. לא, שהוא לא. לא מתואר, לא הכוונה שלא מתארים אותו, אלא שהוא עצמו לא מאוייך באופן שונה. בסדר? טוב, בואו נמשיך, נחזור לענייננו. אז דיברתי על למה יש בזה מין החיסרון בתיאורים החיוביים. למה יש בזה מין השיתוף? חשבתי שבהקדמות נוכל לרוץ כבר על הקריאה. למה יש בזה מין השיתוף? כיוון שתואר הוא תמיד משתף, בהגדרה. אתה אומר על מישהו נגיד שהוא אדום. ואתה אומרת שהוא שייך לקבוצה של עצמים שיש להם את התכונה של להיות אדום. כל תכונה בהגדרה היא תכונה של קבוצה של עצמים. יכול להיות תיאורטית תכונה של קבוצה עם עצם אחד בלבד. תיאורטית. אבל ברמה העקרונית, תכונה תמיד מתייחסת לקבוצה. אוקיי? לכן בהגדרה, כשאתה מתאר את הקדוש ברוך הוא, הכנסת אותו לתוך קבוצה של דברים. אז זה צד אחר של אותו עניין של החיסרון, זה השיתוף. זאת אומרת, ברגע שהכנסת...
אבל טעות.
מה?
זה בהכרח טעות?
זה מה שהוא אומר, שכן.
הכנסת עוד תמונה לדברים שקיימים.
לא, קיימים דיברנו, קיום זה לא תואר. אני מדבר על תארים. אז כשאני מכניס אותו לקבוצת הדברים האדומים, או טובי הלב, או הבריונים, אני יודע מה, עצומי הכוח, לא יודע בדיוק מה, אז בעצם אמרתי שיש לו משהו דומה עם עוד דברים אחרים. יש פה סוס, יש פה איזשהו סוג של אמונה בשיתוף, בעצם. כי אתה נותן לו תכונות שיש גם לאובייקטים אחרים. ולכן זה מקשר אותנו לשאלת השיתוף. אז ברגע שאתה מתאר את הקדוש ברוך הוא... שיתוף במובן של הבעיה התיאולוגית של השיתוף, לא הבעיה הלוגית. כמה אלים. כמה אלים, כן. כי אם יש עוד מישהו שיש לו תכונות כמו הקדוש ברוך הוא, אז באיזשהו מובן שיתפת. זאת אומרת, יש פה שניים שיש להם... מה? ברור. אני אומר שיש שני אלוהימים. בסדר? גם כן שיתפתי רק את התכונות. אבל זה שניים, לא אמרתי שאחד הוא השני. הם שניים, שונים. אבל שניהם הם אלוהים. יש להם את אותם תכונות. בסדר. אז אמרתי שאני באמת לא אקבל את זה על כל התכונות, אבל יש בתכונות מסוימות...
זה הקיום. כאילו זה העצם. כשאתה אומר את זה, ופה אתה מדבר על תכונה, זה לא...
אבל תמיד זה ככה. כשאת אומרת שיש שני אלוהים, מה זה בעיית השיתוף? כשאת אומרת שיש שני אלוהים, בסדר? מה זה אומר להגיד שיש שני אלוהים? זה אומר שהאלוהים א' הוא גם אלוהים ב', לא, להפך. זאת אומרת שהם שניים, שונים. א' הוא לא ב' וב' הוא לא א'. אז באיזה מובן שניהם אלוהים? כי לשניהם יש את התכונות, הכל יכולת, בריאת העולם, מה שאת רוצה, של אלוהים. אוקיי? אז זה בדיוק שיתוף בתכונות. שיתוף הוא תמיד שיתוף בתכונות. בעצמות אי אפשר לשתף, אם אתה שניים אז אתה שניים.
אבל הקדוש ברוך הוא בעצמות יותר נעשה אדם בצלמנו.
בסדר, זה הבעיות הידועות.
הקדוש ברוך הוא בעצמו יותר שיתוף.
בסדר, זה הבעיות הידועות.
לא, אבל למה הנחה שהייחודיות של אלוקים חייבת להיות בייחודיות של 0 ו-1? כלומר ש...
אין
אף תכונה.
הוא איקס, ואין שום דבר. לא חושב שחייב להיות, אבל הרמב״ם טוען את זה. לא חושב שחייב להיות, אבל הרמב״ם טוען שאפילו אם אתה עושה שיתוף ומשאיר הבדל כמותי, כל עוד ההבדל הוא לא איכותי אלא כמותי, זה סוג של שיתוף. בכל מקרה. זאת הטענה שלו. לא יודע אם זה ברור, אבל זה מה שהוא טוען בכל אופן. זה הנקודה. ולכן כשאתה נותן תואר חיובי לקדוש ברוך הוא, בהגדרה, שמת אותו בתוך קבוצה. בהגדרה. את להבדיל, דיברנו על ההבדל בין שם לבין תיאור, נכון? אמרתי ששם מתייחס לבן אדם ספציפי אחד ויחיד, בהגדרה. בסדר? עוד פעם, שני יוסף בן שמעון בעיר אחת, זאת בעיה בגמרא, אבל באופן, אז תלך עם עוד אבא אחד כדי לייחד אותו. לשם צריך להתייחס לאדם אחד ספציפית וזהו. זה המגדיר של שם. זה מייחד את השם. לעומת זאת, תיאור בהגדרה. זה תיאור שמכניס אותו לתוך קבוצה, תמיד. זאת אומרת, כשאתה אומר שמשהו הוא שולחן, אז הוא בקבוצת השולחנות. אם משהו הוא לבן, אז הוא בקבוצת העצמים הלבנים. זאת אומרת, תמיד תכונה מגדירה קבוצה של דברים. עוד פעם, יכול להיות שבמקרה יש קבוצה שמכילה במקרה עצם אחד, אבל בהגדרה זה נעשה עם קבוצות. שמות, תכונות זה תמיד מגדיר קבוצות, להבדיל משמות. שמות מדבר על אינדיבידואלים. אוקיי? אז לכן כשאתה מתאר את הקדוש ברוך הוא, אז יש בחיסרון ושיתוף. זה מה שהרמב״ם אומר.
אבל אתה אומר זה כמות, זה כמות של תכונות.
לא, כל תכונה משויכת לכמות של אנשים, או כמות של אובייקטים.
לא, אבל אם אני אתחיל בתכונה הראשונה, להגדיר את הקדוש ברוך הוא, נגיד טוב לב,
אוקיי.
אז זה יכלול גם את כל בני האדם,
נכון.
כי גם בהם יש טוב לב.
זה לא נכון. זה חל על הרבה אובייקטים.
אבל, לא. שם לא אלוהים,
תכונה אחת על הרבה אובייקטים, לא הרבה תכונות. תכונה טוב הלב רלוונטית להרבה אובייקטים.
השנייה והשלישית והשבע עשרה גם יהיו.
נכון, כל תכונה רלוונטית לאובייקטים, לקבוצת אובייקטים, לא אותה קבוצה.
שהם לא אותם אובייקטים.
לא, ודאי שלא, להפך. בסופו של דבר אנחנו נראה עוד מעט. יש תיאור מייחד. מתי אני מגיע לתיאור מייחד? כשנתתי מספיק תיאורים שכל תיאור מגדיר קבוצה, החיתוך של כל הקבוצות האלה משאיר אותי עם אובייקט אחד. זה תיאור מייחד, נכון? שאני אומר, נגיד, בן אדם שהוא בגובה 1.80 מטר וחי בפתח תקווה וקוראים לו מוישה, נגיד, בסדר? עכשיו נגיד שיש רק אחד כזה לצורך הדיון. אז מה אני אומר? קבוצת הפתח תקוואים זה הרבה אנשים. קבוצת אנשים שקוראים להם מוישה זה גם הרבה אנשים, לא אותם, קבוצה אחרת, נכון? קבוצת 1.80 מטר זה עוד קבוצה. בני אדם כמובן זה עוד קבוצה. עכשיו כשאתם עושים חיתוך בין כל הקבוצות האלה, זאת אומרת מי מקיים את כל התכונות, זה אותו אובייקט שמופיע בכל הקבוצות האלה. אז החיתוך של כל הקבוצות נותן בן אדם אחד. ברגע שהחיתוך של כל קבוצות התיאור נותן אובייקט אחד, אז יש בידינו תיאור מייחד. תיאור שאוסף של תארים, נקרא לזה תיאור לאוסף הזה, שמגדיר אובייקט אחד. זה כל הקבוצה.
אז איך אתה יכול לדבר על שני אלוהים נגיד?
מה זאת אומרת?
בסופו של דבר אם תוסיף תכונה ותוסיף תכונה, אז יהיה רק אחד.
למה? לא.
לא,
יש שם את אותו סט של תכונות.
אותו מוישה מפתח תיק וכו'.
לא, אבל שם זה אוסף של תכונות שכולם קיימים גם באלף וגם בבית.
אבל בסוף מוישה הוא אחד.
לא.
אין יותר מוישה.
בסדר, אבל אלוהים, מי שמאמין בשיתוף, אז הוא אומר שיש שני אלוהים. ולכל אחד משניהם יש אותו סט של תכונות.
נגיד שאנחנו מדברים על התכונות של בן אדם. מי הוא אותו בן אדם מסוים? אני עושה אוסף של תכונות עד שאני מגיע לאותו בן אדם אחד, והוא אחד.
נכון.
אין עוד אחד כמו.
ברור, אבל ביחס לאלוהים,
אם אתה מאמין... למרות שיש הרבה בני אדם.
אם אתה מאמין בשיתוף הזו, שיש שני אובייקטים, שיש להם את אוסף התכונות הרלוונטיות של אלוהים, או שאין להם בכלל הבדל בתכונות, או שיש להם הבדל בתכונות שהוא בצבע חום והוא בצבע צהוב. אבל זה לא מהותי להיותו אלוהים. התכונות המהותיות להיותו אלוהים משותפות לשניהם. בסדר?
ואין תכונה
אחת, הוא אומר שכל הדברים זה ככה. לא ייתכן שתצמיד לו תכונה, כי תכונה תמיד לקוחה מעולם ההכרות שלך. אז היא תמיד קשורה לקבוצת אובייקטים שאתה מכיר.
כן, אבל זה
שפה.
שלילה מנגדת, גם אחרי להכניס לקבוצות.
נכון.
זה תשובה שאנחנו קיבלנו כדי שנוכל להתפלל. אבל תכונה אחת מספיקה שיש לקדוש ברוך הוא, תכונה אחת בודדה, ממיליארד תכונות.
לא, אבל תכונה בהגדרה היא תכונה של קבוצה, תמיד.
אוקיי.
אין, זה לא יכול להיות אחרת.
משהו אחד שיש לכל לב, לכל הקבוצות, וראי יש אותו רק לקדוש ברוך הוא. אין אותו לאף אחד.
לא משנה, זה עדיין לא משנה. ושברגע שאתה מבין שהדבר הזה הוא תכונה, תכונה מגדירה קבוצה. בהגדרה. עכשיו, זה שבקבוצה הזאת יש אובייקט אחד, זה עניין יכול להיות, במקרה. אבל זה מגדיר קבוצה. ברגע שזה מגדיר קבוצה, יש פה כבר איזשהו סוג של שיתוף.
אם קבוצה בודדה, זה לא שיתוף?
לא, זה שיתוף. זה שיתוף ברמה העקרונית. כיוון שזה שהקבוצה הזאת מכילה עצם אחד, זה מקרה.
אבל גם במקרה...
כי בהגדרה זה חל על קבוצה. כמה עצמים יש בקבוצה, זה שאלה מקרית.
לא, הוא לא א' ולא ב' ולא ג'
לא, אז אמרנו, להיות לא א' זה לא תכונה. זה הפרדוקס של... פירחה בהוכחה של האמת.
אבל גם אם תגיד עכשיו על משהו שהוא לא, לא, לא ולא, יכול להיות שניים כאלה שהם לא כוללים.
זה מה שאמר עידו קודם, שגם תיאור שולל הוא גם כן תיאור, הוא גם מכניס את הקדוש ברוך הוא לקבוצה, כל אלה שהם לא אכזריים.
לא, אבל גם תיאור מפשיט יכול לעשות את זה שיתוף.
לא, תיאור מפשיט הוא לא תיאור. אני אחרי הפשטה אני כבר באמת לא נשאר עם תיאורים, זה בדיוק הנקודה. זאת אומרת, זה לכן בדיוק זה מה שאני אומר, זאת עוד ראיה לזה שהשלילה שבה מדובר כאן היא לא שלילה מנגדת. כי שלילה מנגדת לא תפתור את בעיית השיתוף, זה אותו דבר. כמו שתואר חיובי הוא משתף, גם תואר שלילי משתף. זאת אומרת, זה שלילה ניגודית. וצריך שנבהר לך תחילה איך הם השוללים תארים על צד אחד, ובאיזה דבר ייבדלו מתארי החיוב. אז מה ההבדל בין תארים שליליים לבין תארים חיוביים? ואחרי כן אבאר לך איך אין לנו דרך בתיאורו או בתוארו אלא בשוללים ולא בזולתם. אז קודם הוא יסביר בין תארים חיוביים ושליליים, ואחרי זה הוא יסביר למה רק השליליים שייכים ביחס לקדוש ברוך הוא. ואומר, כי התואר אינו אשר ייחד המתואר לבד עד שלא ישתתף בתואר ההוא עם זולתו. תואר לא מייחד אובייקט אחד בלבד באופן שהוא לא משותף עם זולתו. אבל התואר יהיה גם כן תואר למתואר, ואם הוא משתתף בו עם זולתו, ולא יהיה בו התייחדות. שפה קצת פעם, אצל שוורץ זה שפה יותר ברורה. אבל מה שהוא מתכוון לומר, זה שתואר מכניס אותך לקבוצה, מה שאמרתי קודם בעצם. הוא לא מייחד אותך. הוא מכניס אותך לקבוצה שלמה של אנשים או אובייקטים שיש להם את התיאור הזה. והמשל בו, אם ראית איש מרחוק ותשאל ותאמר, מה זה הנראה? כן, את מה אני רואה פה? ויאמר לך, ויאמר לך, בעל חי. שואל, מי, מה אני רואה כאן? אתה רואה בן אדם, זה רחוק. אתה שואל, מי אנחנו רואים כאן? הוא רואה בן אדם, בעל חי. זה תיאור נכון, אוקיי? אבל הוא לא מייחד. זה יהיה תיאור בלא ספק לזה הנראה. זאת אומרת, זה תיאור נכון שלו. זה באמת אחת התכונות שלו, זה שהוא בעל חיים. ואף על פי שלא יהיה יחדהו מכל מה שזולתו. אבל הוא מכניס אותו לתוך קבוצה מאוד רחבה, הוא לא מייחד אותו. אלא הגיע בו קצת ייחוד. אבל הוא קצת עושה בו ייחוד, כי סוף סוף יש אובייקטים בעולם שהם לא בעלי חיים. אז יש פה קצת מיקוד. והוא שזה הנראה אינו גוף ממין הצמחים ולא ממין המקורים. אני לא יודע, המקורים זה כנראה הציפורים.
לא,
דומה מין זה, הוא קורא לזה מחצבים.
אבל ציפור זה גם בעל חי.
אה? כן, פה הוא מתרגם את זה, אין זה גוף ממין הצומח ולא ממין המחצבים. כי בהמשך, משורה אחרי זה הוא מביא את המילה מחצבים. המינוח, אגב, אני רואה פה שזה לא קפח. כי פה הוא אומר שקפח מתרגם את זה דומם. אז פה זה כנראה באמת אבן טיבון, אני חשבתי שזה קפח. טוב. וכן עוד כשיהיה בזה הבית אדם, ותדע שבו גוף אחד. זאת אומרת לך שמה שיש בו זה גוף אחד, שאתה לא תדע מהו. ותשאל ותאמר, מה בזה הבית? ויאמר לך העונה, אין בו מחצב, כן, לא דומם, ולא צמח, כבר הגעת בו קצת התייחדות, ותדע שבו בעל חיים. ואם לא תדע איזה בעל חיים הוא, בזה הצד ישתתפו תארי השלילה לתארי החיוב, שאי אפשר שלא ייחדו קצת התייחדות. אז גם תארי השלילה וגם תארי החיוב, הם עושים איזשהו ייחוד מסוים, זאת אומרת, לא ייחוד מלא. ואף על פי שלא יהיה בהם מן ההתייחדות, אלא הסרת מה ששללו מכלל מה שהיינו חושבים אותו בלתי משולל. ואומנם הצד אשר נבדלו בו תארי השלילה מתארי החיוב, שתארי החיוב, אף על פי שלא ייחדו, הם מורים על חלק מכלל הדבר המבוקש ידיעתו, עם חלק מעצמו, או מקרה ממקרב, ותוארי השלילה לא יודיעונו דבר בשום פנים מן העצם המבוקש ידיעתו מהו, אלא אם היה זה במקרה כמו שהמשלנו. מה הוא אומר בעצם? גם תארי החיוב וגם תארי השלילה עושים ייחוד חלקי. זאת אומרת, כשאתה אומר משהו על, על, על האובייקט הזה, אז ייחדת אותו קצת. זאת אומרת, אמרת מה הוא כן ומה הוא לא. ייחסת אותו לקבוצה מסוימת ולא לקבוצה אחרת. אבל זה משותף גם לתארי השלילה וגם לתארי החיוב.
אמרת רק דבר אחד.
מה?
אמרת שהוא חי.
כן, ויש הרבה בעלי חיים.
כן,
יש הרבה בעלי חיים, ויש הרבה, גם בתוך סוגי בעלי החיים, יש הרבה בעלי חיים ספציפיים. בסדר? אז ייחדת אותו קצת, אבל לא לגמרי. אבל זה נכון גם לתארי הייחוד, החיוב, וגם לתארי השלילה. אז מה בכל זאת ההבדל ביניהם? מה שבתארי החיוב אני מייחד קצת משהו בו. בתארי השלילה אני מייחד קצת לגבי מה הוא לא. לא לגבי מה הוא כן. בסדר? שניהם נותנים לי מידע חלקי לגבי האובייקט הזה, או התייחדות חלקית. אבל זה נותן לי מידע עליו, וזה נותן לי מידע על מה שמחוצה לו, על מה שהוא לא. זה בין תארים חיוביים לבין תארים שליליים.
בבקשה, זה כמו
שר הרב המרד.
תואר
שלי,
משאיר לך את כל
שאר
הדברים, זה כמו להפת...
נכון. אני אגיע בהם...
זה בצורה מאוד יצירתית בשביל...
נכון, תראו. לפי מה שהוא מתאר, לפי המשפטים האלה זה נראה שלילת הניגוד. מה שמדבר כאן. נכון, אבל בשלילת הניגוד זה באמת נראה חסר מובן. אבל נראה בהמשך, אני חושב שבתוך דבריו עצמו, נראה שפה הוא משתמש במושג...
אין ברירה אלא לפרשת.
לא, אין ברירה ככה זה חסר פשר, אבל לא, גם רואים בהמשך, רואים שזה הוא מתכוון קצת. אני חושב שגם למעלה קצת אפשר לראות, במשפטים הראשונים, מה שאמרתי בהתחלה. אבל מעבר לזה, הוא מנסה להסביר את זה באמצעות המונח שלילה. אז הוא משתמש במונח שלילה במובנו המקובל, אבל אני לא בטוח שלזה הוא מתכוון באמת כשהוא מדבר על שלילת התארים. ואחר זאת ההקדמה אומר, שהשם יתברך כבר בא המופת שהוא מחויב המציאה, אין ההרכבה, המציאות כנראה, אין ההרכבה בו. כמו שנעשה עליו מופת, לא משנה, הוא הוכיח את זה שהקדוש ברוך הוא לא מורכב. הוא עצם פשוט, הוא לא מורכב מדברים שונים. ולא נשיג אלא ישותו לבד ולא מהותו. אם כן, מן השקר שיהיה לו תואר חיוב. מפני שאין לו מהות חוץ לישותו, ויורה התואר על אחת מהן, כל שכן שתהיה מהותו מורכבת ויורה התואר על שני חלקים. התואר הוא לא מייחד לגמרי, אלא רק ייחוד חלקי. אז אם אני יניח שזה מדבר על הקדוש ברוך הוא, תואר חיובי, אז זה אומר שאני מגדיר חלק מהקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא אין חלקים. הוא לא מורכב, הוא עצם פשוט. אז או שאתה יודע לתאר אותו, לייחד אותו, או שכלום. אתה לא יכול לייחד חלקית. ולכן הוא אומר, אבל כיוון שכל תואר הוא בעצם ייחוד חלקי, אז לא יכול להיות תואר חיובי לגבי הקדוש ברוך הוא. אז זאת בעצם הטענה שלו. אמנם תוארי השלילה הם, אשר צריך שיעשו להישיר השכל למה שצריך שיאמינו בו יתעלה. כן? להישיר, פה כבר רואים שזה לא שלילה מנגדת. נכון? שהשכל בעצם בא רק, תוארי השלילה באים רק להישיר את השכל, זאת אומרת לכוון את השכל לאן ללכת. אבל לא, זה לא שהגעת. הם רק אומרים לך לאיזה כיוון להסתכל. אתה יודע, אתה, בסופו של דבר זה, אני חושב שמה שהוא מדבר פה זה בדיוק על הפשטה, אבל זה נזמה לי לפחות. מפני שלא יגיע מצידם ריבוי בשום פנים, והם יישירו השכל לתכלית מה שאפשר האדם שישיגהו ממנו יתעלה. והמשל בו, שהנה יתבהר לנו במופת חיוב מציאות דבר אחד, זולת אילו העצמים המושגים בחושים. כן, יש לנו אובייקט, שהוא לא שייך לקבוצת העצמים המושגים בחושים. הנה תואר שלילי, נכון? הוא לא שייך לקבוצה של העצמים המושגים בחושים. ואשר כלל ידיעתם השכל, השכל אני מבין שהוא מתכוון להכרה, ואמרנו על זה שהוא נמצא. עכשיו על זה אנחנו אומרים שהוא נמצא. עכשיו מה זה אומר? העניין, כי מן השקר היעדרו. כשאתה אומר שהוא נמצא, אתה לא מתכוון לומר שהוא נמצא, אתה מתכוון לומר שזה שהוא נעדר, זה שקרי. או, עכשיו השאלה היא מה ההבדל בין להגיד שהוא נמצא, לבין להגיד שזה שהוא נעדר הוא שקרי. אז חוזרות כל הקושיות של תורת התארים השליליים. ולכן אני שוב חוזר על הפתרון שאמרתי, שלדעתי הוא מדבר פה על הפשטה ולא על ניגוד. ומה שהוא מתכוון לומר, כן, אפשר להגיד עליו שהוא נמצא. ולא נכון להגיד עליו שהוא העדר. הכולו נמצא בשום מובן שאתה עכשיו תמחיש לעצמך את המושג מציאות. כשאנחנו חושבים על דברים נמצאים הרבה פעמים, אנחנו חושבים על עצמים בעלי מסה. על עצמים שתופסים מקום מסוים במרחב. זה נקרא נמצא. לכן באמת אנשים למשל מאוד מתבלבלים בשאלה האם גל אלקטרומגנטי אפשר להתייחס אליו כמשהו שנמצא. אין לו מסה, הוא לא נמצא בשום מקום ספציפי, הוא נמצא בכל המרחב בבת אחת. אז זה בכלל דבר שנמצא?
נמצא בכל המרחב,
למה הוא נמצא? לא, לא משנה, תפיסה הקוונטית, הוא נמצא בכל המרחב. לא משנה, אני לא יכול להיכנס לפיזיקה של העניין הזה. זה בעיה שמטרידה פיזיקאית. הוא לא נמצא. זאת אומרת, אם יש גל שהוא עם מהירות מסוימת, אז אין לו מיקום. זאת אומרת, וגל מוגדר על ידי מהירות מוגדרת אחת. גל טהור. גל טהור. כן, גל טהור. אז
אבל גם אם אני עושה בצד את הפסולות של הקדוש ברוך הוא, ואני לא נכנס את הדבר הזה, ואני לא עושה לו, זה שאני אומר, ואהבת את השם אלוקיך, אני עושה רגע את הקדוש ברוך הוא בצד. אני מצווה לאהוב את הקדוש ברוך הוא. גם המצווה לאהוב זה לאהוב כמו שאני יודע לאהוב, ולאהוב כמו שאני יודע לאהוב, זה לאהוב פה בעולם הזה, את הרבי שלי, אוהב את אשתי, אוהב את השכנים. כן? ואני בכלל לא עומד, לא, אני עוזב בצד את כל הסיפור. איך אני מעיז לאהוב את הקדוש ברוך הוא כמו שאני אוהב את הרב הזה? או את אשתי?
זאת שאלה מעניינת, אני לא
בטוח. אז בכלל בלי כל הדבר.
זאת שאלה מעניינת, אני אומר פעם, אני לא יודע לענות על זה, אבל זה לא קשור למה שאנחנו מדברים כאן.
כן.
כי אתה מדבר על השאלה איך אני מתייחס אליו, אני מדבר על השאלה מי הוא. לא שאלה איך אני מתייחס אליו.
בדיוק, אהבה שאני אומר, אני ואהבת את השם אלוקיך, התפיסה שלי של אהבה זה פה בעולם שלי. אני אומר רחמן וגדול, זה לפי העולם שלי.
אבל פה, אני אומר עוד פעם, אני לא בטוח שאני מסכים איתך פה. כי, אבל חייב חשוב לי, זה לא קשור לדיון שלנו.
אני
לא בטוח שאני מסכים איתך פה, כי יכול להיות שאפשר גם לאהוב, א', יכול להיות שאפשר לאהוב אותו גם במובן של האהבה הזאת, זה לא קשור לזה שהוא לא מסוג העצמים. לא, לא, מה שאני אומר. הוא לא מסוג העצמים שאתה מכיר, אבל יכול להיות שיחס של אהבה אתה כן יכול לפתח אליו. אני לא בטוח שלא, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, מדברים על אהבה שכלית, הרי אהבת אלוקים השכלית, כן, ביטוי של הפילוסופים המקובלים הקדמונים. מה זה אהבת אלוקים השכלית? אהבת אלוקים השכלית בעצם באה לפתור את הבעיה הזאת. היא באה לומר שאהבת השם זאת פעולה של השכל. זאת לא פעולה של הרגש. זאת אומרת, זה, האהבה פה היא מטאפורה. עוד פעם, זה איזשהו סוג של הפשטה. ואז באמת שם כנראה ההנחה היא שאני לא יכול לאהוב אותו במובן רגשי, אמוציונלי. מה שאתה אמרת. ואז צריך לתרגם את זה להפשטות, גם את היחס שלי אליו. גם האהבה שלי אליו, זה לא האהבה במובן האמוציונלי. דיברנו על זה ברמב"ם בפרק י' מהלכות תשובה, שהרמב"ם אומר כיצד היא האהבה הראויה, כמו שישגה אדם באישה, שלא עוזב, ישגה בה תמיד ולא עוזב אותו וכו'. ואמרתי שם שזה סותר את ההלכה אחת קודם, ולכן נדמה לי שהרמב"ם מתכוון לזה רק כמשל, לעניין זה שזה צריך תמיד ללוות אותך. אבל לא לעניין זה שזה משהו אמוציונלי. זה לא חייב להיות שהוא מתכוון לומר, זה ממש דומה לאהבת אישה באותו מובן, שזה צריך להיות אמוציונלי, כמו אהבת אישה. אז פתאום, וזה, עוד פעם אני אומר, זה לא קשור לדיון שלנו, אבל. כי הדיון שלנו זה השאלה מי הוא, לא איך אני מתייחס אליו. זה שאלה אחרת.
וכל מה שהוא ציווה אותנו, הוא בטח ידע שאנחנו בני אדם, והתפיסות שלנו, והעלייה שלנו, והציווה שלנו, מצוות בני אדם.
עכשיו אנחנו עושים את התרגומים המתאימים, כי הוא ידע, וכנראה גם זה, זה כנראה גם שהוא התכוון. כי גם הוא ידע את זה. נכון?
זה
לא
כן,
נמצא, זה מה שאני אומר. אם אתה מממש את ההימצאות, ואתה מתרגם את זה לשפה של יש לו מסה, הוא תופס מקום במרחב, זה כבר הופך להיות תכונה. זה בדיוק הנקודה. ברגע שאתה נשאר עם אידיית ההימצאות, את זה אפשר להגיד עליו גם באופן פוזיטיבי. ולכן אני חושב שזה מה שהרמב״ם מתכוון לומר, שהוא אומר שלא נכון שהוא נעדר. זה לא אותו דבר כמו להגיד נמצא במובן, של, במובן ההכרתי של נמצא. זה אותו דבר כמו לומר נמצא במובן האידי של נמצא. זאת אומרת, ההבנה שהוא נמצא היא נכונה פוזיטיבית. התפיסה, מה זה נקרא להיות נמצא, לא יכולה להיות לי שום תפיסה לגביו. וזה עוד פעם החדר של מרי, זה כל הזמן. ונדמה לי שעוד פעם, אחרת פה, אחרת אני לא מבין מה הוא אומר. אותו, כל מה שאמרתי בהקדמה, אני עכשיו אשם אותו בכל פסקה, כי אחרת אפשר להגיד, בפשטות מה שהוא אומר זה לא זה. הוא אומר, נכון שהוא נהדר, אבל זה לא מתכוון לומר שהוא נמצא. מה זאת אומרת, לא נהדר, זה נקרא נמצא. מה ההבדל?
השלילה
שלו,
זה
הרב,
זה לא שלילה, זה לא באמת שלילה, הוא יכול להגיד את זה גם בצורה של חיוב.
נכון. נכון. מה צריך להגיד? הפשטה של ההימצאות. הפשטה של ההימצאות.
כן.
אבל במקום להגיד הפשטה, הוא עושה את זה בצורה של שלילה. ככה יותר נוח לא לתאר את זה לאנשים. ככה אני מבין. עוד פעם, אם זה לא נכון, אז לדעתי זה חסר פשר לחלוטין, התורה הזאת של תארים שליליים. אני אומר עוד פעם, זה מה שחשבתי עד לפני כמה שבועות. אבל נדמה לי שאני לא שולל שהוא מתכוון גם לזה. זאת אומרת, נראה לי. נראה בהמשך עוד גם ביטויים לעניין הזה. אני כבר, זה כבר לא יהיה היום. טוב, נעצור כאן, אתה דפק.